שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף עין זין במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים במשנה באמצע העמוד הקודם. אחרי שדיברנו בדפים האחרונים על מי חייב שריפה, היום נדבר על מי חייב מוות בהרג, כלומר בסייף. יש שני אנשים כאלו. אחד זה אנשי עיר הנידחת, שלמרות שהם עבדו עבודה זרה ובדרך כלל עבודה זרה זה בסקילה, בעיר הנידחת זה בסייף. דבר שני שחייבים עליו סייף זה אדם שהורג אדם אחר, ועל זה נדבר היום. אז בשביל לחייב אדם על הריגה אנחנו צריכים כמה תנאים. א', שהוא עשה את זה בכוונה, ב', שכשהוא עשה את מעשה הריגה הייתה ודאות שהמעשה הזה אמור להמית את אותו אדם, וג', שמעשה הריגה המית באופן ישיר. אז היום נתמקד בשני הדברים האחרונים שאמרנו, שצריך שזה יהיה ודאי וישיר. הנושא הראשון שלנו קשור לעניין הוודאות. אומרת המשנה, אם אדם הרג בכלי עץ או ברזל אז הוא חייב, אבל הגמרא בכל זאת מבדילה בין שני הדברים ומדייקת את זה מהפסוק, כי בפסוק שאומר שחייבים, לגבי כלי ברזל פשוט כתוב ואם בכלי ברזל יקעו, וימות רוצח הוא. לעומת זאת לגבי כלי אבן וכלי עץ כתוב ואם באבן יד, או בכלי עץ יד. למה כתוב פה יד? הגמרא מבינה שיד זה בעצם גודל, כלומר צריך כלי בגודל של כף יד. אז למה לגבי אבן ועץ כתוב גודל ולגבי ברזל לא? מסביר שמואל וגם רבי בברייתא, שכמו שאמרנו צריך שבמעשה הריגה יהיה ודאות שזה מעשה שיכול להרוג. אז ממילא צריך שגם כלי הרצח יהיה כלי כזה שברור שהוא יכול להרוג. אז לגבי עץ ואבן צריך גודל מסוים, כי אבן קטנה לא יכולה להרוג, לכן צריך אבן בגודל של יד. לעומת זאת לגבי ברזל, אדם יכול לקחת מחט ולדקור בלב של השני וגם זה יהרוג. לכן כשדוקרים על ידי ברזל, בזה אין גודל, לכן התורה לא כתבה את המילה יד. זה היה הנושא הראשון לגבי הוודאות ביכולת ההריגה של כלי הרצח. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני, שזה קשור לישירות של ההריגה. כלומר שבשביל להרוג אותו, אנחנו צריכים לומר שהמעשה שלו גרם למוות באופן ישיר. עכשיו למרות הצורך הזה, המשנה מחדשת שברצח יש דין של כובש. כלומר שלא רק שאם אדם זרק מישהו לאש אז הוא חייב, אלא אפילו אם הוא מצא מישהו שכבר נמצא בתוך אש והוא מנסה לברוח, ובא מישהו אחר ופשוט תפס אותו בתוך אש, הוא לא יוכל לברוח, גם אז הוא חייב, למרות שזה לא הוא שזרק אותו לאש, אלא הוא רק החזיק אותו שם. זה נכון כמובן לא רק באש, אלא גם בעוד מקרים, למשל במים. הגמרא קוראת לזה כובש או מצמצם. עכשיו, כיוון שזה חידוש, כי סוף סוף זה לא המעשה שלא ממש הרג, אלא האש הרגה, הוא רק החזיק אותו בתוך האש, אז שמואל מביא לזה פסוק, הוא לומד את זה מהמילה או המיותרת, בבמדבר למדהי, כתוב או ואיבה יקאו. למה כתוב או? זה בא לרבות שאפילו כובש חייב מיתה. אז זה החידוש של כובש, ועכשיו חמש שורות לפני סוף העמוד הקודם, הגמרא שואלת, האם יש את החידוש הזה גם בנזיקין? כלומר, מה קורה אם אדם קשר את הכלב של השכן מחוץ לבית והוא מת מהחום? האם הוא צריך לשלם או לא? רבינה אומר שהוא חייב, ורווח הברב אומר שהוא פטור. מה הסברות? רבינה שאומר שהוא חייב, לומד את זה בקל וחומר מרצח. למה זה קל וחומר? לא כי רצח יותר קל מנזק כמובן, אבל הרבה יותר קשה להניש מישהו במיטה על רצח מאשר לחייב אותו בנזיקין, כי הרי על נזק אדם חייב אפילו שהוא עשה את זה בשוגג או באונס, וברצח כמובן שזה לא כך. אז ממילא אם אנחנו רואים שברצח הוא חייב גם על כובש, אז כל שכן שגם בנזק הוא יהיה חייב גם על כובש. זה הסברה של רבינה שמחייב, לעומת זאת רווח הברב שאומר שפטור, הוא לומד את זה מדיוק בפסוק. באותו פסוק שממנו ריבינו כובש, ממה שכתוב או ואיבה, כתוב גם רוצח הוא, והמילה הוא לכאורה מיותרת, אלא שהיא באה למעט שדווקא ברצח יש כובש ולא בנזיקין. אז זה לגבי נזק, ועכשיו נחזור לכובש ברצח. אז חידשנו שלמרות שלכאורה זה לא כל כך מעשה ישיר, אדם שמונע ממישהו לצאת מהמים או מהאש, גם הוא חייב. אבל עכשיו ברבה, בשורה השביעית בעמוד א', קצת מגביל את זה. הוא אומר, מתי אדם חייב על כובש? רק אם הגורם הממית כבר היה שם. כלומר, אדם נמצא בתוך המים, והוא מחזיק אותו בתוך המים. אבל אם הגורם הממית עוד לא נמצא, כלומר כרגע כשהוא קשר אותו למקום הזה, עדיין אין גורם ממית, ורק אחר כך זה הגיע, אז באמת הוא פטור, כי אי אפשר לומר שהמעשה שלו גרם למיטה באופן ישיר. אז זה באופן כללי, ורב מביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, אם אדם קשר מישהו אחר לפני נחיל של יתושים והם עקצו אותו עד שהוא מת, אז הוא חייב, כי היתושים היו כאן כשהוא קשר אותו. לעומת זאת, אם הוא קשר אותו באזור שבו נמצא אריה, כיוון שהאריה לא נמצא צמוד אליהם כרגע, אלא הוא בא רק אחר כך, אז הקושר פטור. כי כשהוא קשר אותו, הגורם הממית עוד לא היה שם. עכשיו, בסוגריים נאמר שרב אשי חולק ופותר גם במקרה של היתושים, כי אומנם היו כאן יתושים כשהוא קשר, אבל זה לא היתושים שהרגו אותו בסוף. כי הרי בשביל שיתושים יהרגו אדם, צריך הרבה יתושים. יתושים שעקצו בהתחלה, עקצו והלכו להם, ובאו יתושים אחרים, והם אלו שהרגו, לכן זה נקרא שהגורם הממית עוד לא היה. בכל אופן, זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אם אדם קשר מישהו בשמש או בקור, אז הוא חייב, כי הגורם הממית, שזה החום או הקור, כבר נמצאים כאן. אבל אם הוא קשר אותו בלילה, ואז בבוקר עלתה השמש והוא מת מחום, אז הוא פטור. כי כשהוא קשר אותו, הגורם הממית, כלומר השמש, השמש עוד לא היה. אז זה שתי הדוגמאות של רבא, וזה פשוט, ולאף אחד שחולק על העיקרון הזה, שבכובש, רק אם הגורם הממית כבר נמצא, אפשר לחייב אותו במיטה. ונשים לב שכשאנחנו אומרים שהגורם הממית כבר נמצא, אז מההתחלה הוא נמצא בעוצמה המלאה שלו. כלומר, למשל, אם הוא קשר אותו לשעתיים בשמש ואז הוא מת, אז נניח שבאותם שעתיים החום היה קבוע כל הזמן, אז הגורם הממית, כלומר החום, נמצא בעוצמה המלאה שלו, אלא פשוט שזה לא הורג מיד, אלא לוקח זמן עד שהוא מחמם אותו מספיק, עד שהוא מת. אז במצב כזה ברור שהוא חייב. במה לא ברור שהוא חייב? במקרה שבו כשהוא שם אותו באמת היה גורם ממית, אבל בעוצמה חלשה שלא יכולה להרוג, וככל שעבר הזמן העוצמה התגברה עד שזה היה עוצמה כזאת שיכולה להרוג. מה הכוונה? הגמרא מביאה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת רבא מביא, אם אדם קושר מישהו חמישה ימים למשל והוא לא יכול לאכול ואז הוא מת מרעב, אז בהתחלה היה לו רעב קטן מאוד, אחרי כמה זמן היה לו רעב יותר גדול ויותר גדול עד שעברו חמישה ימים ואז הוא מת מרוב רעב. אז פה זה לא אותו גורם ממית כל הזמן באותה עוצמה, אלא עוצמה הלכה והתגברה. זה דוגמה ראשונה שרבא מביא, ושתי דוגמאות נוספות. מקרה אחד זה שאדם קפא גיגית על מישהו אחר ואז הוא מת מחנק. גם כאן בדקות הראשונות הוא עדיין יכול לנשום בלי בעיה, ורק ככל שעובר הזמן החמצן הולך ומתמעט עד שבסוף הוא נחנק. ודוגמה שלישית שהוא פתח איזשהו חור על הגג, ולאט לאט נכנס עוד ועוד קור עד שהוא מת מקור. אז בשלושת הדוגמאות האלו, אמנם יש קצת גורם ממית בהתחלה, אבל לא בעוצמה שיכולה להרוג, וזה הולך ומתגבר עם הזמן. אז האם במקרה כזה הוא פטור או לא? אז לגבי המקרה של רעב, רב אומר במפורש שהוא פטור. לגבי המקרים של קפה גיגית ושל חור בגג, פה יש מחלוקת רבא ורבי זיירא, האם הוא פטור או חייב, אבל אנחנו לא יודעים מי אמר מה. אבל כיוון שרבא אמר במקרה של רעב שהוא פטור, אז כנראה שהוא זה שומר את זה גם במקרה שהוא חנק אותו עם גיגית ושעשה חור בגג. אז יוצא שרבא במקרים כאלו פותר, ורבי זיירא במקרים אלו מחייב גם במקרה של רעב, כך לפי התוספות. כי סוף סוף, אמנם זה לא היה בעוצמה מלאה, אבל כבר בהתחלה היה גורם איתה. עכשיו בסוגריים לומר, למרות שרבי זיירא בגיגית מחייב, אם הוא הרג אותו בחנק על ידי שהוא נעל אותו בחדר אטום ולא שהוא שם עליו גיגית קטנה, כאן כיוון שזה חדר גדול, אי אפשר לומר שכבר ברגע הראשון קצת החמצן התמעט, אלא בהתחלה היה לו את כל החמצן שהוא צריך, ולכן גם לפי רבי זיירא, גורם המיטה לא נמצא פה בכלל וגם הוא פותר, אלא אם כן הוא גם הדליק נר בחדר האטום, שזה גורם לחמצן להיעלם מהר, אז כן אפשר לומר שגורם המיטה נמצא פה כבר עכשיו, ואז רבי זיירא יחייב. אז בזה סיימנו את הדיון הראשון לגבי זה שצריך שמעשה הריגה יהרוג באופן ישיר, ועכשיו אנחנו עוברים לדון בהשלכה נוספת של העניין הזה. אומר רבא בשורה השנייה בעמוד ב' שבשביל לחייב אדם על הריגה צריך שכשהוא עשה את מעשה הריגה לפי הנתונים באותו רגע, באמת המעשה שלו היה אמור להרוג. אבל אם כשהוא עשה את המעשה לפי הנתונים של אותו זמן, המעשה שלו לא היה אמור להרוג, אלא שמשהו השתנה בנתונים ולכן הנרצח מת, אז ההורג לא חייב כי המעשה שלו לא הרג באופן ישיר, אלא הנתונים השתנו וזה מה שגרם בסוף למיטה. זה העיקרון ונבין את זה יותר אם נראה את הדוגמאות. אז רבא מביא שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, אם אדם זורק מישהו לבור וברגע הזריקה יש סולם בבור והוא יכול לצאת מהבור, אבל אז בא מישהו ולקח את הסולם והוא מת מחנק בבור, או אם אדם יורה על מישהו חץ וברגע הזריקה לזה שהוא ירה עליו יש מגן או שיש לו תרופות שיכולות לרפא את הפגיעה של החץ, ורבא שמוסיף שלא רק אם יש לו את התרופות עליו אלא גם אם אפשר להשיג אותם בשוק, אם לפני שהחץ הגיע אליו בא מישהו ולקח לו את המגן או את התרופות, או שהתרופות אזלו מן השוק, אז אם לפני שהחץ הגיע אליו בא מישהו ולקח לו את המגן או את התרופות, או שהם אזלו מן השוק, אז למרות שבסוף המעשה שלו באמת כן גרם לשני למות, בכל זאת הוא פטור, כי ברגע הזריקה הנתונים היו אחרים, וזה לא נקרא שהמעשה הרג באופן ישיר. עכשיו רבא מחדש יותר מזה, שלא רק אם מישהו אחר בא ולקח את הסולם או את המגן והתרופות, אלא אפילו אם ההורג עצמו מיד אחרי שהוא זרק אותו לבור או שירה עליו את החץ רץ מהר ולקח את הסולם ולקח את המגן, בכל זאת הוא פטור, כי בשביל להגדיר את זה כמעשה הריגה הולכים לפי הנתונים של רגע מעשה הריגה, וזה שהוא לקח את הסולם או שלקח את המגן זה לא נקרא מעשה הריגה, זה רק גרמה ועל זה לא מחייבים. אז זה הכלל שאמר רבא, ועכשיו שאל רב אחא מרי דרבא את רב אשי, מה יקרה במקרה קצת הפוך, שלפי הנתונים ברגע הריגה הוא דווקא כן היה אמור למות, אבל אחר כך משהו השתנה לטובה. כלומר, הוא ירה עליו חץ, ובאותו זמן להרוג לא היה תרופות נגד חצים, אבל אחרי שהוא נפגע, פתאום הוא השיג תרופה, ועקרונית הוא יכל להתרפא, אבל משום מה הוא לא עשה את זה, ובאמת הוא מת. אז האם גם פה נלך לפי הרגע של מעשה הריגה, שהפעם זה דווקא כן היה אמור להרוג אותו, והרי בסוף הוא באמת מת, אז נחייב אותו בהריגה? זה השאלה של רבא חברי דרבא, וענה לו רבא שהוא פטור. כי בגלל השלב הזה באמצע, שבו הוא לא היה אמור למות, כיוון שאם היינו דנים אותו באותו רגע, לא היינו מחייבים אותו, אלא היינו מוצאים אותו זכאי מביתין, אז מבחינתנו כבר אי אפשר לחייב על מעשה הריגה הזה, ואפילו שבסוף הוא בפועל כן מת, בכל זאת ההורג פטור. ובזה סיימנו סוגיה שנייה על ישירות מעשה הריגה, ועכשיו סוגיה שלישית. גם הסוגיה הזאת עוסקת בצורך שהמעשה הריגה יהרוג באופן ישיר, ומחדש רבה גם דבר שקפץ מהקיר נחשב כוחו של ההורג והוא חייב על זה. כלומר, אם אדם זרק אבן חזק על הקיר וזה קפץ מהקיר ופגע במישהו והרג אותו, אז אם הוא עשה את זה בשוגג אז הוא גולה לעיר מקלט, ואם הוא עשה את זה במזיד אז הוא חייב מיטה. עכשיו תראו רשי שהוא מפרש שכאן מדובר שההורג התכוון לזרוק את האבן ישר על ההרוג, לא דרך הקיר, אבל הוא פספס וזה פגע בו דרך הקיר, אפילו אז הוא חייב. אז זה דברי רבה, וגמרה מחזקת את זה מברייתא שבה מתואר משחק ילדים שהם היו זורקים כדור על הקיר חזק, וזה היה קופץ חזרה אחורה. אז אם כשזה קפץ מהקיר זה פגע בשחקן אחר וזה הרג אותו, אז אם זה בשוגג הוא גולה לעיר מקלט, ואם זה במזיד אז הוא חייב. כאן הגמרה מוסיפה שיש פה חידוש נוסף שלא היה בדברי רבה, וזה לגבי ההתראה. כי הרי בשביל לחייב אדם בהריגה צריך שיהיו שם עדים שהתרו בו שלא יעשה את המעשה, ושאם הוא יעשה את זה אז הוא יחייב מיטה. אז במקרה של רבה שההורג לפי רשי התכוון לזרוק עליו ישירות, אז נניח שהיו שם באמת עדים שהתרו בו שלא יעשה את זה, רק אז הוא חייב מיטה. אבל במקרה של הברייתא שההורג התכוון להקפיץ את הכדור דרך הקיר ורק אז להרוג, אז במקרה כזה הרי העדים לא יכולים להיות בטוחים שבאמת זה יקפוץ מהקיר ויהרוג, אז אולי זה נחשב התראת ספק, ובהתראת ספק יש מחלוקת האם זה נחשב התראה או לא. ממש מלן, הברייתא מחדשת שזה לא נחשב התראת ספק, כיוון שהוא זרק את זה מספיק חזק, אין הבדל בין זה לבין מצב שהוא זורק ישר על ההרוג, בכל מקרה זה נחשב מספיק ברור לעדים, וזה לא התראת ספק. אז ראינו את רבה וראינו ברייתא שדיברו בין על מזיד ובין על שוגג, עכשיו רב תחליפה מביא ברייתא נוספת שלפי תוספות היא מדברת על שוגג, והיא באה להגביל את מה שעכשיו אמרנו, והיא אומרת שמתי הוא חייב לגלות לעיר מקלט כשהוא הרג בשוגג, דווקא בתנאי שההרוג היה רחוק מהקיר לפחות ד' אמות. אבל אם ההרוג היה קרוב לקיר, אז ההורג לא חייב אפילו גלות. עכשיו מיד שואל על זה רבינה, מה זה משנה איפה ההרוג עמד? הרי מה שמשנה זה הכוונה של ההורג. כלומר, מתי אנחנו מחייבים אדם לגלות לעיר המקלט? כשהוא התכוון למעשה שיצא בפועל. כלומר, למשל, אם אדם התכוון לזרוק רק 200 ויצא לו בטעות 400 או שגם הפוך, ובגלל אותה טעות הוא הרג, אז הוא פטור אפילו מלגלות לעיר מקלט. מתי גולים לעיר מקלט? רק אם הוא התכוון באמת למעשה שהוא עשה בסוף, כלומר הוא התכוון לזרוק 400, ובאמת יצא לו זריקה של 400, אלא שהוא לא ידע שבסוף אותם 400 יש איזה מישהו והוא הרג אותו. אז ממילא שואל רבינה על הברייתא של רב תחליפה, מה זה משנה איפה ההרוג נמצא? האם הוא קרוב לקיר או רחוק מהקיר? מה שאמור לשנות זה מה שהזורק התכוון אליו אם הוא התכוון שזה יקפוץ אחורה רחוק. אז הוא חייב אם ההרוג עמד רחוק, ואם הוא התכוון שזה יקפוץ אחורה רק קצת, אז הוא חייב אם ההרוג עמד קרוב יותר לקיר. אז למה הברייתא אמרה שמה שקובע זה מרחק של ד' אמות? מסביר רבשי, כמו שאמרנו מקודם, כאן מדובר במשחק, ובמשחק הזה הזורק של הכדור מתכוון שהוא יקפוץ חזרה אחורה כמה שיותר רחוק, לפחות ד' אמות. ממילא אם ההרוג עמד קרוב לקיר במרחק של ד' אמות, אז ברור לנו שלזה הזורק ודאי לא התכוון, לכן הוא לא יגלה לעיר מקלט. בכל אופן, בינתיים ראינו את רבה ושתי ברייתות שאומרות שגם אם הוא הרג על ידי הקפצה מהקיר, גם זה נחשב הריגה בין לעניין מזיד בין לעניין שוגג. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מניחים שגם כשזה קופץ מהקיר, זה עדיין נחשב כוחו, וזה מיוחס באופן ישיר אל המעשה של ההורג. עכשיו, על זה מקשה הגמרה משתי ברייתות בתחום של פרה אדומה, ששם גם כן יש דרישה שיהיה איזשהו מעשה שהוא מכוחו, ושם לכאורה רואים בניגוד אלינו שכשזה קופץ ממשהו, זה כבר לא מוגדר ככוחו. במה מדובר? ברייתא אחת מדברת על זה שכשמכינים את המי חטאת של הפרה אדומה, אז צריכים לשים את האפר של הפרה אדומה בתוך השוקת ששם נמצאים המים, וצריכים שהנתינה הזאת תהיה מכוחו של הנותן, לומדים את זה ממה שכתוב, ונתן עליו מים חיים. והברייתא אומרת שאם האפר נפל על הדופן של השוקת ורק אז הוא ירד למים, אז זה לא נחשב מכוחו, וזה פסול, וזה בניגוד למה שאמרנו אצלנו. קושייה שנייה זה משלב מאוחר יותר אחרי שכבר יש לנו מי חטאת, ואנחנו רוצים לטהר עם זה איזשהו כלי, למשל מחט, והדין הוא שגם בשלב הזה, כמו בשלב של נתינת האפר, צריך שזה יהיה מכוחו של זה שמזה על המחט את המים, ואומרת הברייתא שאם המחט הזאת נמצאת בתוך איזשהו כלי חרס, והוא יזה את המים על הכלי, ומשם זה השפריץ על המחט, אז זה לא נחשב מכוחו, וזה לא מטהר. אז ראינו שני מקורות לזה שכשמשהו קופץ ממשהו אחר, זה לא נחשב מכוחו, וזה בניגוד למה שאמרנו אצלנו בהריגה. אז זה שתי השאלות, ועל שתי השאלות הגמרא עונה תשובה זהה, שאם באמת הוא זרק את האפר על הכלי ומשם זה קפץ אל המים, או שהוא זרק את המים ומשם זה קפץ אל המחט, אז ברור שזה כוחו, כמו שאמרנו אצלנו. אלא מה ששתי הברייתות אמרו שזה לא נחשב כוחו, זה כשזה לא קפץ מכוח הזריקה הראשונה, אלא למשל באפר, האפר נחת על הדופן של השוקת, ואז משם לאט לאט התגלגל לתוך המים, ובמקרה השני של המים, המים נחתו על הכלי חרס ולאט הם נזלו אל המחט, רק אז במקרה כזה זה לא נחשב כוחו, כי באמת זה לא קפץ מהכוח שלו, אלא ירד על ידי כוח המשיכה. ואנחנו עכשיו שבע שורות מתחתית עמוד ב', נראה שתי הלכות מהירות של הרב פאפה בעניין הזה של כוחו, ובזה נסיים. הלכה הראשונה זה שגם אם אדם פותח סכר, ועל ידי זה גורם למים לזרום בפתאומיות ולהטביע מישהו, גם זה נחשב כוחו והוא חייב על זה, כמו שאדם יורח עץ. אבל כמו שאמרנו לפני רגע, לגבי הקפצה מהקיר, אנחנו מפרשים עכשיו לפי הפירוש השני ביד רמה, זה דווקא כשהמים אלו זורמים מכוחו. אבל אם פתיחת הסכר גרמה למים לזרום, אבל אז בהמשך הזרימה יש להם איזושהי בריכה ששם הם התעכבו, עד שגם שם הם עלו על גדותיהם והמשיכו לזרום ורק אז הם הטביעו את האדם, זה כבר נחשב כוח שני והוא לא חייב. זה הלכה ראשונה. והלכה שנייה מאוד מפתיעה, אומר רב פאפה, אם אדם זורק אבן ישר כלפי מעלה והיא נוחתת בדיוק בקו ישר כלפי מטה והיא הורגת מישהו, הוא פטור על זה. כי מה שגרם לאבן לרדת זה כוח המשיכה, זה לא מוגדר ככוחו של הזורק. אבל אם היא לא נחתה בדיוק בקו היציאה שלה, אלא קצת הצידה, אז אפילו שבציר האנכי הכוח של הזורק באמת כבר נגמר ויש פה עכשיו רק את כוח המשיכה, בציר האופקי מה שגרם לאבן לזוז הצידה, זה הכוח של הזורק, לכן הוא חייב. ובזה הגענו לשורה השנייה בהנחת עמוד א', נחזור מהר על מה שראינו. דיברנו על הנהרגים בסייף, שזה עיר הנידחת והורג. לגבי הורג על ידי חפץ, ראינו שצריך שזה יהיה חפץ שבאמת בדרך כלל אמור להרוג. אז באבן ועץ זה צריך להיות בגודל של יד, בברזל אפילו כלשהו. וראינו שמעשה הריגה יהרוג באופן ישיר. למרות זאת, אם אדם כובש מישהו מתחת למים או לאש, הוא חייב. אבל בתנאי שהגורם המזיק כבר נמצא שם, אבל אם הוא עוד לא נמצא שם, אז הוא פטור. ואם מדובר שהוא נמצא שם, אבל בעוצמה נמוכה, כמו למשל רעב, אז רב הפוטר ורבי זהיר המחייב. לגבי כובש בנזיקין, רבין המחייב ורב אחא ברב פוטר. אחר כך ראינו שצריך שמעשה הריגה יוכל להרוג לפי הנתונים בזמן מעשה הריגה. ודבר אחרון, ראינו מתי זה נחשב שזה מכוחו של ההורג. אז קודם כל גם הקפצה מכיר נחשבת כוחו, אלא אם כן זה נח בדרך ואז ירד על ידי כוח משיכה. בדומה לזה, אם אדם פתח סכר והרג על ידי המים, גם זה כוחו, אלא אם כן הם נחו בדרך ואז משיכו. ובסוף ראינו שאם אדם זרק ישר כלפי מעלה וזה נחת, זה לא נחשב כוחו. אם זה נחת קצת הצידה, זה כן כוחו, כל טוב.